אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, תקופה מורכבת. היום אנחנו מקבלים את לצערי גופות של חטופים שנרצחו. משפחת ביבס אתמול, אז אני אומר, מדינת ישראל כולה, אני חושב, מקבלים את זה בעיניים דמעות. מצד שני, יש את השחרור של החטופים שחיים, שאתה מחסיר פעימה ורואה באמת את המפגש הזה. אבל אני חושב שבסוף מדינת ישראל חייבת לזכור שאת החמאס חייבים להכריע. אין לנו אלטרנטיבה. והכרעת החמאס זה רק באמצעות מצור. רק הפסקת סיוע הומניטרי, מצור על הרצועה. זה הדרך היחידה, אין דרך אחרת. ואז מתווה טראמפ. ואנשים שם צריכים, אני אומר, להיפגש בגיהנום, או עם דף, סינואר ועניה בגיהנום, מי שילחם, או בארץ, מי שילחם, וכל השאר, לפתוח את השערים, לתת להם לעזוב, לתת להם להגר, לשקם את החיים שלהם. זה אנשים שהם פליטים מיפו, מתל אביב, מרמלה, וצריך להגיד להם, בואו, אנחנו נעזור לכם להשתקם. אבל רצועת עזה צריכה להיות חרבה. זה האירוע, מדינת ישראל צריכה להילחם עד חורמה בחמאס. אנחנו רואים, התתי אדם האלה, הם רצחו ילדים, חנקו תינוק פעות, כאילו, זה בלתי נתפס. זה אנשים שלא רצו לחיות לצידנו, הם רצו לחיות במקומנו. שמעת מה ליפשיץ אמרה, שבא לנרצח, זירר לה את האמונה, זה אנשים, שבאמת אנשים כל כך טובים, שליוו אנשים לבתי חולים, פלסטינים, עזתים, דאגו להם, העסיקו אותם, ותראה מה קרה. אני אספר לך סיפור שלפני המלחמה, קיבלתי הזמנה מראש מועצה, שלא הכרתי, שביקש שכחבר כנסת אני אבוא לבקר אותו. בסדר, היועד שלי, קבע את זה ביומן. לפני שאנחנו עושים, אני שואל אותו, כאילו, מי הוא שייך, מה הרקע שדעת שאני אהיה מוכן לפגישה? הוא אומר לי, הוא לא מהליכוד. חשבתי, האזור הזה יותר אזור ליכוד, הוא אומר לי, לא מהליכוד. וסקרן אותי מה הוא רצה. הגעתי אליו, אוטומטית, בגלל שאני הייתי אז מזוהה עם הרפורמה, אני באתי עם הפרקליטות, והתחלנו ודיברנו על הרפורמה, ואז הוא אמר לי, אני תדע לך, אני כל מוצא שבת מוציא אוטובוס נגד הרפורמה, המשפטית מהקיבוצים. אני אומר לו, למה? אתה מכיר, אתה באירוע? אומר לי, אני איש הייטק, אני לא כך מבין בזה. אבל אמרתי לו, אבל הרפורמה מוצדקת, ואני גם לא חושב שיש בינינו ויכוח, הפערים הם דק מן הדקה. הוא אמר לי, הבנתי שהוא לא באירוע, אבל אתה יודע, הוא מוציא, נותן שירות לתושבים שלו. ואז הוא התחיל לדבר איתי על הפלסטינים, הוא אומר לי, תשמע, אני במשפט פחות מבין לך, אבל בהייטק ועסקים אני מבין. ודיבר איתי על החזון שלו להקים אזור של פועלים עזתים שייצאו ויעבדו, ומדינת ישראל תספק להם עבודה, ואמרתי לו, אבל הם רוצים לרצוח אותנו. הוא אומר לי, משה, אתה לא מבין, אם תיתן להם לחיות ותיתן להם כלכלה, הם חפצי חיים בדיוק כמוך וכמוני. אמרתי לו, אני חושב אחרת, אבל הלוואי שאני טועה ואתה צודק. אופיר ליפשטיין, הנרצח הראשון, זה הוא. זה האיש והחזון שלו, וגם הם רצחו אותו, ורצחו את החזון שלו. ואני חושב שהשביל אוקטובר, צריך להתחיל את כולנו מחדש. והדרך היחידה, לייצר משהו אחר, זה להיכנס לרצועה, לייצר מצור, לא כמו שהרצי הלוי עשה פשיטות, שאנחנו פשטנו, והם יצאו. אנחנו יצאנו, הם נכנסו, ושילמנו מחירים כבדים אל המצור, להפסיק סיוע הומניטרי, רק דלק מדינת ישראל מעבירה להם 1,200,000 ליטר כל יום, שבזה הם מוכרים, קונים תחמושת ופועלים נגד הילדים שלנו. ואת זה צריך להפסיק.
לפני 20 שנה ליוויתי את שרון לאום. הוא יפתח לי רעיון, אפילו רעיון בלעדי, קיבלתי אותו. במטוס שאלתי אותו, פינית עכשיו את כל האזור ברצועת עזה. אתה חושב שהם באמת מבינים שאנחנו הולכים לקראת חיים חדשים, מדינה פלסטינית אולי? ושרון בקול העמוק שלו אמר לי במטוס, אני אגיד לך את הכל בשידור, אתה הולך לרעיין אותי, אבל היות ושאלת אני אענה לך, הם חפצי חיים בדיוק כמוך. ואני, ראש ממשלה מדבר עליי, אני אומר, בוודאי יודע אותו ממני, מצבי ענק, איש משכמו ומעלה. וראיתי אותו נפגש עם שואי עולם, עם פוטין ועם ראשי מדינות ערביות. ואמרתי, אלוהים אדירים, אנחנו נמצאים בפתח של תקופה
עידן חדש
מדהימה. וכל כך חשבתי, כל כך תמכתי, אמרתי באמת.
אולי, אולי משהו.
אולי, אולי. המציאות תפחה על פנינו.
כי הם רוצים לחיות לא לצידנו, במקומנו, הם חפצי חיים, לשלול לנו את החיים. זה, זה, זה מאבק דתי. זה מאבק דתי בין היהדות לבין האסלאם. זה האירוע.
אם היית מאזין לתוכניות שלי לפני 10 ו-15 שנה, ועכשיו, אני מטיף ואומר בכל תוכנית, וגם במאמרים שלי במעריב ובג'רוזלם פוסט, לא מדובר, או אולי קצת מדובר, בקרקע, בשטח. המאבק בעיקרו הוא מאבק דתי. מי שלא מבין את זה, לא מבין ולא יבין לעולם.
אני חושב שעכשיו, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שיש התפכחות. אני שומע ואני פוגש, אני בא מעולם הפרקליטות. זה לא אנשים שחלקו אותי את אותה תפיסת עולם. וזה אחים שלי, והם חברים שלי. ואני שומע מהם אמירות קשות נגד האזתים, ואומרים לי, משה, טעינו, טעינו, האמנו בהם. תחשוב, האנשים בכפר עזה וברי, שבאמת לקחו אותם לבתי חולים, לקחו ילדים פלסטינים לבתי חולים, ואותם אנשים היום לא עונים להם. ואותם אנשים רצחו את העיקרים שלהם. רצחו, אז אין גבול לאכזריות. ולכן אני אומר, זה דורש מדינת ישראל להתחיל את הכל מחדש. היינו, אז בואו לא מבין את זה, היינו על סף השמדה. היינו כפסע מהשמדה. כי אם בשביל אוקטובר, נסראללה תאיך לא היה מעסס, והיה תוקף. הבן שלי גר בירוחם, קיבל צו 8, גולנצ'יק לשעבר. עד שהוא הגיע לאזור הימח שלו בצפון, הוא הגיע ב-11 ומשהו. את מי הוא היה פוגש? 50,000 חיילי חיזבאללה, לוחמי חיזבאללה, מחומשים מכף רגל עד ראש, שהיו מחכים להם הכוס קפה והורגים אותו. ואיזה טבח היה כה? עכשיו, מה התוכנית הייתה? הם היו אומרים לכבוש, מצטרפים אליהם ערבי ישראל, ועוזרים להם, כאשר במקביל סוריה נכנסת.
אמרת ערבי ישראל.
אמרתי ערבי ישראל. זו הייתה התוכנית, אני אומר לכם, חד ערכית של החיזבאללה, שערבי ישראל תומכים בהם, ועוזרים להם בהפספקה. הם כובשים את הצפון, סוריה נכנסת מרמת הגולן, ירדן, שיש שם הברכות, כל הזמן, לחמשת יהודה ושומרון, היו מטבע הדברים, גם נכנסים פנימה, היית מקבל ערבי יהודה ושומרון, כובשים את ההתנחלויות באבחה אחת, מי שמטייל באזורים הללו, פסגות, יושב על רמלה, רק מרמלה הולכים לפסגות, אין פסגות. ואני לא רוצה להמשיך מה עוד היה אמור להיות, אם זה היה קורה, כי כולם היו מצטרפים. ולא הייתה מדינת ישראל. והמזל שלנו שנסראללה איסס, איסס, ולא הפעיל את התוכנית שהייתה אמורה לקרות עוד שנתיים, זו הייתה תוכנית סדורה, כי פשוט הפתיעו אותו, סינמר הפתיע אותו, אבל יכל להפעיל את התוכנית, כי ה-6,000 אנשים בבונקרים, היו מוכנים, מחומשים לפריצה, עכשיו, לאף אחד לא היה מוכן, אתה מבין איזה טבח? ואני אומר, נפגשתי עם איזו אישות מאוד מאוד בחירה מארצות הברית, ואמרתי לו, יהודי ארצות הברית הם מספרים על בית ראשון שנחרב, והטבח שהיה, בית שני שנחרב, והטבח שהיה, ועל האסון הכי קשה שהיה, בית שלישי. והיינו כפסע מהדבר הזה, וזה דורש מאיתנו להתחיל מחדש בהכל, לא להיות איפה שהיינו. גם אני אומר, גם ביחס למחלוקות בינינו, אני רוצה לנצח ולהכריע את האויב שלי. אני רוצה להתפשר עם האח שלי, וזאת התפיסה שלנו, וחייבים להתחיל מחדש.
תשמע, אני שומע את מה שאתה אומר. הצבא אשם ב-100%. הרמטכ"ל היה חייב, אני לא רוצה להגיד, אבל אולי אפילו דין צבאי. כמוהו גם חליבה.
נכון.
ועוד כמה. אבל אתם השלטון. אתה, המפלגה שלך, אתם השלטון.
טעינו בתפיסת, בהחלות ונסיגות, טעינו.
האחריות שלכם כדרג המדיני.
אין מחלוקת, אני חושב שהייתה תפיסת עולם של החלות ונסיגות. אני אזכיר לך מה קרה בצפון. צפון לפני כן, הרי על פי ההחלטה, אסור להם להגיע לדרום לבנון, לחיזבאללה. לא רק שהם הגיעו, הם חפרו בונקרים, הם נכנסו עם מנהרות חוצות גדר, ומה מדינת ישראל עשתה? הכילה. הניחו כלי מגור במגידו, שנה וחצי קודם, מה עשתה מדינת ישראל? הכילה. 15 לספטמבר, שלושה שבועות לפני אותו יומר ונימר, הם מניחים מטען בירקון כדי לפוצץ אישיות ביטחונית בחירה. מי העינית איפה נמצאת? בביירות, חיזבאללה איראן. מי מניח את המטען? ארגוני פשיעה ממדינת ישראל. המטען לא מתפוצץ, התפוצץ קודם בגלל תקלה טכנית. מה עשתה מדינת ישראל?
כלום.
כלום, הכילה איסור פרסום והכילה את האירוע הזה. הכילה את האירוע הזה. עכשיו, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס הדבר הזה. עכשיו, מדינת ישראל חייבת לשנות תפיסה במקום אכלות להכרעות וניצחונות. עכשיו, זה קורה. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אני חושב שמדינת ישראל היום שוגה, היום, שהיא לא מורידה את השלטר מהסיוע הומניטרי. לא יכול לשכנע את הסיוע הומניטרי. מדינת ישראל צריכה להגיד לעזה, כל עוד, כל החטופים לא בבית.
אני אזכיר לך מי ראש הממשלה?
קודם כל, אני מאתגר אותו בעניין הזה. ואני מזכיר לך שלפני שנה, באפריל, שרצו להגיע לעסקה, אמרתי שאם היא תהיה עסקה, ולא ניכנס לציר פילדלפי ולרפיח, אין חלקים בממשלה, למרות שאני מעריץ של בנימין נתניהו, ואני חייב להגיד לך, הוא היחיד שעמד בלחצים. אני הייתי שם בזמן אמת. כל המנהיגים אמרו לי, משה, עד אמצע פברואר, שנה שעברה, מדינת ישראל מסיימת את המלחמה. כל המנהיגים שדיברתי איתם, היחיד שעמד בלחץ, זה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו הגיע מנהיג חדש, לזירה בינלאומית טראפ. חייבים לנצל את זה. אחד, התקיפה באיראן, שזה איום קיומי על מדינת ישראל. מדברים על 6 פצצות, זה איום קיומי. הציבור לא מבין עד כמה זה קיומי. הראשון לזהות את זה, אתה יודע מי זה היה? בנימין נתניהו. צחקו עליו. ואני אומר לכם, תרשמו, הוא יהיה הראשון לשנות את האיום הזה.
תגיד, אם במקום בנימין נתניהו היה נמצא שם לפיד, או בנט, או אייזנקוט, או גנץ.
13 לפברואר, שנה שעברה, זה תאריך שנתנו לי, הייתה הפסקת אש, שבסופו של דבר מה שהייתה יוצרת, החמאס בשלטון, חזק, אני מזכיר, הציר הרדיקלי שהשמדנו אותו, השי, שיצר טבעת חנק מסודרת נגד מדינת ישראל, זה הייתה טבעת חנק סדורה, ידוע הייתה אליה עניונה, למה? נסראללה היה אימא בבונקרים, על הגדר שלנו, על נטועה, על שלולה, על מטולה, על הגדר שלנו. חמאס היה מחוזק אחרי ההישג חסר תקדים. הישג חסר תקדים, צריך להגיד אמת.
אבל אתה חושב שזה לא היה מתרחש, כי הקונספציה הייתה שגורה בפי כמעט כולם. לא רק הליכוד, כולם.
כולם היו באותה קונספציה.
לא, אז אני אומר, האם האנשים שהזכרתי קודם היו בשלטון, זה לא היה קורה?
לא, אני אומר לא. אני אומר, היה קורה אותו דבר, אין לי ספק. אני אומר, אבל מה שהיה קורה, מיד אחר כך הייתה הסכם הפסקת אש, זאת אומרת שידע של מדינת ישראל על התחתונה. היחיד שאכל לעמוד בלחצים הבלתי נתפסים של ביידן, שרצה לזכות בבחירות, זה היה כל האירוע. זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. האירוע הזה לצערי היה קורה אצל כולם, כי כולם היו באותה קונספציה. זה התחיל מהצבא, זה עבר לדרג המדיני. ממשלת בנט לא העבירה מזוודות, אתה יודע מה העבירה? העבירה דלק. דלק. אותו דבר, כולם העבירו כספים או במזוודות או באמצעות דלק, ולמעשה כספים אלו חימשו את החמאס, וידענו את זה. והכלנו, רצינו לקנות שקט, והשקט הזה התפוצץ לנו בפנים, ושילמנו את המחיר הכי יקר, אולי אחד המחירים הכי יקרים בהיסטוריה של העם היהודי, שביאלי כותב, נקמת ילד קטן לא ברא השטן, שזה מתאים לסיפור של ביבס. כמה נרצחים הוא דיבר? על 50. על 50 נרצחים, הוא כתב נקמת ילד קטן לא ברא השטן, ואם יש צדק יופנה מיד. ואנחנו מדברים פה עכשיו על המספרים בלתי נתפסים ביום אחד.
ואם לא ימוגר כיסו לעד.
נכון, ואני חושב שעם המקום הזה מדינת ישראל צריכה ללכת. מדינת ישראל צריכה להפוך את עזה. עזה חייבת להיות. עזה חייבת להיות, יהיה חורבות, כי לחימה עד חורמה, עד אחרון החמאסניקים. עד אחרון החמאסניקים.
בשבוע שעבר דיברתי עם בחור, גבר, בשנות ה-60, שהיה חבר בבית הנבחרים האמריקאי. והוא צלצל אליי ושאל אותי, תגיד, אתה יודע מה הממשל אומר? על מה הממשל תמה לא מבין? למה אתם לא עושים כלום? נתן לכם הנשיא האמריקאי, זאת הייתה כמעט נזיפה. את האפשרות עכשיו לעצור את הסיוע ההומניטרי, להיכנס בכל הכוח. חאן יונס כמעט ולא נפגע, יש שם המון בניינים. והרבה חאן יונס בחלקה לא נפגע, יש שם המון בניינים.
הבן שפשוט היה שם הרבה זמן. היה שם איזה 200 יום, הוא מקומי כבר הפך להיות שם ברחובות. הוא היה מעדכן אותי וגם, אתה יודע, אומר לי, חאן יונס יחסית נחרבה. איפה ראית את השינוי תפיסה בג'באליה למשל? זה פעם ראשונה שלא עשינו פשיטות אלא מצור, ושם אתה רואה חורבן, חורבן, כאשר 93 אלף עזתים ברחו מג'באליה. בהתחלה חמאס אמר, מי שבורח, כדור ברגל. כולם נשארו. אבל שאין אוכל, אז מה אנשים עושים? הם בורחים. בג'באליה, 93 אלף אנשים גלו, 2,000 אנשי חמאס נהרגו, 1,750 הרימו ידיים. זה האירוע, מצור. זאת הדרך היחידה לנצח. אין דרך אחרת ממה שאני
אמרת,
שומע. זמיר הולך לשם.
אמרת, כרגע צריך עסקה אחת שכוללת את כולם.
את כולם.
אבל לדרישות החמאס, אנחנו מוכנים. אבל, כן. אתם מפסיקים את המלחמה, אנחנו רוצים ערבויות בינלאומיות, ואתם לא יכולים יותר להתחיל מחדש את מה שאתם כל הזמן אומרים, נחריב את עזה עד היסוד.
הפסקת המלחמה, צריך להבין, זה הפסקת קיומו של העם היהודי בארצו. זה האירוע. מי שרוצה להגיע לשם, שיפסיק. אי אפשר. מדינת ישראל לא
תפסיק. אז איך תשחד כל החטופים? יש כאן...
פשוט מאוד, פשוט מאוד. אם אתה מפסיק את הסיוע המניטרי, הרי בסוף, מה נותן להם את העוצמה? את הכסף, את הגיוס פילים?
מה שאתה מבין, ראש
פשוט.
הממשלה לא מבין?
קודם כל, אני חושב שהוא מבין, ואני חושב שהוא חותר לשם. היה לו צבא.
מה זה חותר? באחת אתה יכול להפסיק את הסיוע המניטרי. הוא מגיע מישראל, הוא מגיע ממצרים, אתה נמצא בציר פילדלפי, אז אתה אומר דברים שאני מוכן לקבל אותם. אבל ראש הממשלה שלך לא מוכן לקבל אותם.
אני חושב שהרמטכ"ל שלנו, הרצי הלוי, שהאמין בפשיטות, ולכן לדעתי הוא פשט רגל בהתנהלות שלו, ולכן קראתי כל הזמן שיפשוט את מדיו. זאת הייתה התפיסה, הצבא אמר לו, אין שלטון צבאי. ואני אומר, הפוך. זה חייב להיות, אני באתי לראש הממשלה עם תוכנית ההכרעה, שכתבתי יחד עם שיקלי, דני לוז וביסמוט, ב-17 לדצמבר שנה שעברה, שאומרת את הדבר הפשוט, אנחנו הריבון, אנחנו מחלקים את המזון, מי שמחלק את הלחם הוא הריבון באזור, בשטח הומניטרי, שאנחנו מחליטים מי נכנס.
נכון.
לא שהחמאס מסתערב שם. וזאת הייתה ההצעה שלי, והיה לחצי, מה הוא אמר לי ראש הממשלה? חימושים, חימושים, חימושים. היה לחצי
אבל,
לראש של
ארצות הברית. אבל...
זה נגמר האירוע הזה, לכן מדינת ישראל משנה את הקונספציה, אני, מה שאני מבין, זמיר.
משה, אבל עד שתשנו את הקונספציה, יש לנו שם 70 וכמה או 60 וכמה, אנשים שנמצאים שם, חלקם חיים, חלקם לא. ואתה אומר, צריך לסיים באחת את המלחמה, אבל איך תציים אותה,
זאת הדרך היחידה.
שהדרישות הן ערבויות בינלאומיות, שאתם לא תחדשו את המלחמה.
אתה צריך להבין.
איך זה מסתדר לא, אחת עם השני?
חמאס לא ייתן לך, לא יחזיר את כולם. הוא חייב לייצר לעצמו תעודת ביטוח.
את זה מבינים
את,
כולם.
אז אתה מבין את הלוגיקה, אנחנו, ואתה גם מבין אותו.
אוקיי, אנחנו מבינים.
לכן הדרך שלנו היחידה, הדרך היחידה לקבל אותם, זה באמצעות זה שאתה מודיע להם. אין, אני מזכיר לך, הם נכנסים לרמדאן עכשיו. הם לחוצים מאוד גם שנה שעברה, להפסקת
אז הם אוכלים פחות.
לא אוכלים יותר.
לא, בערב הם אוכלים יותר.
זה מי שיודע, ברמדאן בסוף הערב, יש סעודה גדולה כל הלילה.
אבל אתה יודע שגם מותר להם לאכול כמה תמרים במשך היום.
אני יודע שעשו.
זה מה שאמרו לי.
כנראה,
הם לא מקפידים. אבל לא זה העניין, העניין הוא, למה אתם לא עוצרים את הסיוע?
אז עכשיו, ממה שאני מבין, אני מאתגר את ראש הממשלה, ואומר את הדברים כבר מזמן, מה שאני מבין, זמיר מכניס תפיסת עולם חדשה לצבא, תפיסה של הכרעות, ניצחונות, תפיסה של מצור, וזה מה שהולך להיות. עכשיו, זמיר נכנס אוטוטו, שבוע הבא, לשם ראש הממשלה מכוון, עכשיו, לא רק ראש הממשלה, טראמפ אמר את זה בעצמו. טראמפ אמר את זה, טראמפ דיבר לפני יומיים על כך, שראוי לנהוג אחרת. אומר, איך יכול להיות שאתם מקבלים גופות, ומוכנים לקבל את זה שאתם יודעים שמי שרצח אותם זה החמאס. החמאס, תקשיב, זה אנשים שיצאו חיים, הם נרצחו. משפחת ביבס נרצחה על ידי החמאס. ולא יכול להיות שנקבל את זה בשלוות נפש. לא יכול להיות שנראה שני חטופים שמתעללים בהם, מביאים אותם ברכב לראות את הטקס המשפיל הזה של האחרים, ומפעילים טרור פסיכולוגי, ומדינת ישראל מתנהלת כאילו הכל, לא קרה כלום. מדינת ישראל, ואני מצפה מראש הממשלה, ואין לי ספק שלשם הוא חותר, וכך אני גם מבין, מצור, הפסקת סיוע הומניטרי, כן, פתיחת השערים, מי שישאר, יפגוש את הגיהנום, כפשוטו. מי שיצא, ישקם את עצמו. יש מדינה ליד סומליה, שמחפשת את הכרה מארצות הברית. יש להם שטח של פי 4 ממדינת ישראל. יש להם 25 איש בקילומטר. יש שם ים במקום, יש שם ים, מקום נפלא, שישקמו את החיים שלהם, ויבנו את עצמם מחדש. הרצועת עזה לא תשתקם נקודה.
שמעת את הרעיון, אולי שמעת, את הדברים של גלנט ברעיון בערוץ 12.
שמעתי. רעיון מביש ושקרי.
מה הוא אמר? שאם לא, הוא לא היה...
תקשיב, אני יודע בזמן
אמת. לא הייתה מתקפת הביפרים ולא הייתה מתקפת הזה, והוא לחץ והוא והוא.
תקשיב, אני יודע בזמן אמת, כי בזמן אמת האיש הזה עלה בכנסת לדבר, והתפאר באמצע המלחמה באזור מאי. ואמרתי לו, מול החיילים האמיצים, אתה שר הביטחון הכי רופס במדינת ישראל. ואתה יודע, אני מהמפלגה שלו, ובאו עליה חברי כנסת, אמרו לי, כולם לחצו לו את היד, אמרו לי, איך אתה אומר? זה תיפגע בפריימריז, אשתו, יש לו כוח. אמרתי לו, תקשיבו, זה לא מעניין אותי. האיש הזה ניסה כל הזמן, הדליף נגד ראש הממשלה, הדליף נגד ראש הממשלה, שיסה אנשים נגד ראש הממשלה בטענה שהוא מפקיר את החטופים. זה האיש, זה האיש, זה האיש שסיכל את המלחמה, זה האיש שהתנגד, אני מזכיר לך. אני הייתי בביקור בקריית שמונה, בספטמבר, יושב עם ראש העיר, הוא מספר לי על האיום של החיזבאללה, על הבונקרים, על התוכניות, ואנחנו מדברים על זה, ושומעים בחדשות שמדבר גלנט על מה, על המעשה המדיני מול חיזבאללה. עכשיו, שחיזבאללה היה ידוע לעניין, הוא חתר להסכם. עכשיו, מי היה בעל האינטרס? ביידן, בגלל הבחירות. עכשיו, שר הביטחון, בניגוד למדת ראש הממשלה, חותר למעשה מדיני. הוא גם התנגד להפעיל את הביפרים. דמין, האירוע הכי גדול, הכי משמעותי, הוא פחד והתנגד. למה? בגלל האמריקאים. הוא התנגד לחיסול של נסראללה, בגלל האמריקאים. מי הגיע לסיוע? עכשיו, היה עמדה שלו, עמדה של נתניהו. אני ידעתי בזמן אמת.
למה נתניהו לא פיתר אותו הרבה הרבה זמן לפני זה, ואז היו הפגנות?
אני חושש, אני לא חושש, אני יודע, בגלל חשש מליל גלנט הראשון. ואני בליל גלנט הראשון.
לא, אני מדבר על ליל גלנט הראשון. למה הוא לא פיתר אותו אז?
הייתה טעות גדולה. אני אמרתי לראש הממשלה, זאת הייתה טעות.
הוא קרא לו לירושלים ואמר לו, אתה מפוטר.
נכון, ואז מה שקרה.
אבל אתה יודע מה היה לפני זה?
לא, אז הוא התראיין, זה התחיל בזה שהוא התראיין, היה מסיבת עיתונאים, זה היה מסיבת עיתונאים שהוא עשה, שראש הממשלה בארצות הברית, ואז ראש הממשלה פיטר אותו, ולאחר מכן היו לחצים וכולי, ואז הוא החזיר אותו, וזאת הייתה הטעות של ראש הממשלה.
לא מדויק.
יש דברים שאני לא יודע, אז אתה
אחד. אז אני אגיד לך מה שהיה. הוא קבע עם ערוצי הטלוויזיה לדבר בערב,
נכון,
ולהתנגד לרפורמה המשפטית.
נכון.
והוא קבע עם עיתונאים מסוימים, כולל עם עיתונאים מידיעות אחרונות, עוד לפני הרעיון, והכין אותו לקראת הרעיון. נתניהו חזר יום קודם לכן מארצות הברית. העיתונאי היה אמור להגיע אליו, וזה אמור לצאת ברשתות החברתיות, עוד לפני הרעיון שהוא כיוון לערוץ 8 כן. בערב. אבל יש האומרים שנתניהו חשב שצריך לעצור את הרפורמה בגלל כל מה שההפגנות והחששות אומרים ככה.
הייתי בוועדת חוקה באותו יום, אני הייתי שם, וכבר החוק היה מוכן והיינו אומרים להעלות אותו, לא הייתה אמורה להיות שום בעיה, אני הייתי שם.
ואז קרא לו נתניהו, ואמר לו, אתה אמור לשאת דברים בטלוויזיה והזמנת עיתונאי אליך? לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב להודות, כי זה מה שהיה. תעלה אליי לירושלים. הוא עלה לירושלים, ושם הודיע לראש הממשלה שהוא מפוטר. ואז התחילו הפגנות, להזכירך,
כן.
צרחות וזה.
ליל גלנט.
ונתניהו חזר בו.
נכון.
זה מה שהיה.
וזאת הייתה טעות של נתניהו. והוא שילם על כך מחיר יקר, ואנחנו שילמנו, כי מה שקרה, היה לנו טייס שהוביל את המלחמה הזאת, ובסוף הוביל להצלחה. והיה אחד שישב ליד הטייס, הטייס המשנה, קראו לו גלנט, שחשב כל הזמן שהוא הטייס הראשי, והתחיל לקחת את ההגה במטאפורה, ולהסיט אותו. עכשיו, מה שקרה לאזרחי ישראל, שכמעט קרסנו כולנו.
למה אמרת הרעיון מביש?
מה?
למה אמרת
רעיון מביש?
עכשיו, לאחרונה.
כי הוא שיקר.
מה הוא שיקר?
מה שאמר ראש המוסד, עם הביפרים. הוא ניסה לטעון שהוא הסכים לביפרים, הוא ניסה לקחת את כל העילה והתהילה, ואומר ראש המוסד, האיש הזה התנגד, תבינו, שר ביטחון,
אתה מבין, חסר ראש ביטחון. הממשלה אמר את זה, וחזר ואמר,
נכון?
והתקשורת פימפמה, כאילו
נכון,
כאילו אני, גלנט, באמת אמר,
אני ידעתי בזמן אמת, שגלנט התנגד, דרך לשכת ראש הממשלה,
כולנו ידענו,
וידעתי את זה בזמן אמת,
וגלנט, ואתה יודע מה מפתיע אותי, שהרבה מאוד עיתונאים ידעו שהוא מתנגד, ולא עשו עם זה כלום,
ברור, כי רצו לייצר, התשובה פשוטה, כי העיתונות פה במדינת ישראל, היא לא עיתונות שמשדרת ומייצרת אמת, אלא מה שמעניין אותה, כן נתניהו, לא נתניהו לצערי, וברור שהם רצו לתת את התהילה לגלנט, וגלנט זה שר ביטחון רופס, הוא שר ביטחון שלא מעניק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, ולכן אני שמחתי שהוא עזב, ואני עוד יותר שמח שישראל קץ היום, סוף סוף יש מישהו, שמאתגר את מערכת הביטחון, שלא מקבל את הדברים כפי שהם. זה התפקיד של שר ביטחון, לאתגר את המערכת. אתה לא חותם את גומי. האיש הזה היה חותם את גומי של הרצי, ולהרצי הייתה תפיסת עולם שהיא לא מתאימה למלחמה בחמאס, זה תפיסת עולם של הקונספציה, שצריך להכיל את האירוע, שצריך לספק סיוע הומניטרי, שעשו לנו לפגוע בהם, סליחה? אנחנו משלמים מחירים, אתה מבין שבכל פשיטה שעשינו, ויצאנו וחזרנו, חיילים נפגעו, חזרנו לאותם מקומות ושילמנו מחירים כפל כפליים, ולכן אני שמח שהרצי פשט את מדיו, וברור לי שזמיר מביא תפיסת עולם אחרת לגמרי, ואתם תראו בקרוב, אין לי ספק שניכנס לעזה, וידע של ישראל תהיה על העליונה, ונצייר פה
תגיד.
מציאות, אני, שנייה רק, מציאות חדשה, מתווה טראמפ של ההגירה מרצון, זה אירוע אחר, זה ישדר נים עזה, ליהודה ושומרון, זה הפתרון אמיתי, ואני אומר לך בחזוני מה שאני רואה, עוד עשור, נלך שנינו, על חוף הים ברצועת עזה, אזור מסגשג, חוף יפה, היית שם אני מניח, חוף מדהים, אחד החופים, אחד החופים היפים בארץ, בתי מלון, אנשים במקום לנסוע לדובאי, ייסעו לעזה, ברכב, זה האירוע, אזור של שלום, בלי החמאס, בלי העזתים, שבעזרת השם השתקמו במדינה אחרת.
תגיד, חלוקת הקשב היום של הפוליטיקאים, נתניהו, הצבא, איך היא מתחלקת, כאשר יש לך כרגע, אמרת, אנחנו לא סיימנו עדיין עם עזה,
נכון.
אבל יש לך את הזירה האיראנית, ובאיראן אני שומע את טופי המלחמה, הם מתחילים להתכונן, אתה ואני יודעים, אני חושב כל עם ישראל מבין כבר, שישראל נמצאת בשלב שהיא מוכנה,
נכון.
להקות מכה קשה באיראן.
באיום הקיומי המשמעותי ביותר למדינת
איך
ישראל.
איך תהיה חלוקת הקשב בין עזה, שאתה אומר שעוד לא סיימנו שמה, לבין איראן, שאלוהים יודע איך נגמור שם.
לא, אני, תראה, קודם כל איראן, מה הפחד הגדול שלנו תמיד היה? לא מאיראן, מהתגובה של חיזבאללה.
נכון.
כי התגובה של חיזבאללה הייתה, אני אומר לך ש...
הורדתם את האיום הזה.
האיום, חיזבאללה היום לא רלוונטי.
נכון.
האנשים שלו למעלה בגיהנום. כל הפיקוד שלו, כל הפיקוד הבכיר והפיקוד הזוטר, כולנו ראינו אותם.
לא זה מה ששאלתי. שאלתי איך תהיה חלוקת הקשר.
אני חושב
איך שאני... כרגע, ברגע זה, כאשר יושבים מצביעים דגולים, ומתכננים את איך
להיכנס... זה לא
להיכנס...
סותר, אני אסביר לך. זה לא סותר, כי... לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל ברור לך
שהכוחות... מה שאתה יכול להגיד.
הכוחות שאתה צריך לאיראן הם כוחות אחרים, הכוחות שאתה צריך לעזה. זה לא אותו סוג, לא אותו סוג מבצע. כרגע מדינת ישראל דרוכה לקראת אירוע באיראן. אני... ההחלטה בסוף, מתי זה? זה החלטה של ראש הממשלה, זה החלטה, אני מניח כמובן,
קודם עזה או
טראמפ.
קודם איראן או שניהם יחד?
אני חושב שמדינת ישראל יש לה את היכולת לעשות גם וגם.
הצבא לא מתוח לא, מדי?
לא, ממש לא. אני חושב, הילד שלי שם, הצבא מחכה ומצפה להיכנס לעזה מחדש, וסוף סוף לעשות את העבודה האמיתית ולהכריע. ניצחנו, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אנחנו צריכים להכריע את החמאס... עד הקצה.
מה תהיה התגובה שלנו? כי תראה, אם אתה לוקח בחשבון שהאיראנים לא יישבו בשקט,
להם...
אתה תפציץ להם את המתקנים שם, אתה תעשה שם, קיבלנו כבר פצצות,
לא, הכלים שלהם.
קיבלנו כבר פצצות, מה שביידן סרב,
נכון,
הם
נכון.
נמצאות בארץ
נכון.
כבר הפצצות הללו. לישראל יש היום את הכושר לתקוף
נכון.
את מה שהיא רוצה.
נכון.
הוכחנו, הצבא הוכיח כבר שהוא יכול נכון. להגיע לכל נקודה, אבל אני שואל אותך, אתה יודע מה תהיה התגובה האיראנית והחותית ברגע שאתה פוגע שם במתקנים?
קודם כל, עיקר התגובה שלהם, עיקר הארסנל, היה בנוי על החיזבאללה. החיזבאללה הוא היה הקו הקדמי שהיה אמור להגיב ולייצר מניעה מצבית. למה החיזבאללה, למה חימשו אותו? למה הם מנעו? למה הם מנעו עכשיו? למה הם מנעו עכשיו מהחמאס לפעול? כי התפיסה הייתה, תנו לנו לסיים את הגרעין. זה היה האירוע. מחמשים את חיזבאללה, מחמשים את החמאס כדי לייצר מניעה מצבית של תקיפת הגרעין. והאמת, שישראל חששה. כי הבנו שזה אירוע, אירוע מאוד מורכב. זה כמה זירות במקביל.
זה מגה אירוע שיכול באמת...
אבל עכשיו, חמאס, יכולת רקטית, ראית מה קרה אתמול הרקטה שהם שלחו?
כן.
פוצצה בעזה, לא קיים. חיזבאללה, כמעט ולא קיים. ביכולת רקטית שלהם, מדינת ישראל חיסלה שם כמעט את כל היכולת
יהודה
שלהם.
יהודה ושומרון אבל קיים.
לא, אל תשווה,
לא, לא משווה.
זה כמו הארגז חול ביחס לאיום של החיזבאללה, ולכן את עיקר האיום ניטרלנו, האיום ההגנה האווירית.
אז מה אתה אומר
של,
בעצם?
שאיראן ניטרלנו, אני כן אמרתי, מדינת ישראל...
תחנו עבדת חוץ וביטחון.
הייתה תבת חנק.
אני רוצה לשאול אותך מה שאפשר להגיד. אני יכול מחר לקום בבוקר כמו כל עם ישראל, ואנחנו נהיה אחרי מתקפה והשבדת הגרעין?
אני חושב, תראה, אני לא... אני מעריך, אני חושב שמתי מעט, תראה, מתי מעט שותפים לסוד הזה, וזה סוד כמוס, מתי זה יקרה? לי אין ספק שזה יקרה.
זאת אומרת, אתה אומר, אני שים לב למה אמרת, שותפי סוד למתי זה יקרה, זאת אומרת, אין כבר,
אני חושב,
אולי, אני בערך, אתה אומר, זה יקרה.
זה יקרה. אני חושב שאין ספק שזה יקרה. אין ספק שזה יקרה. זה חייב לקרות. אמרתי, זה איום קיומי על מדינת ישראל, גדרה חדרה. זה איום קיומי. אנחנו שומעים את הקולות, ולכן אין לי ספק שזה יקרה.
לא יכול להגיע המצב לידי כך שטראמפ יגיד לך, I have a good deal.
אבל אני אזכיר לך שטראמפ ינסה... אמר לנו לפני, במהלך הבחירות שלו, שמדינת ישראל צריכה להסיר את האיום
הגרעיני. אני אזכיר לך מה טראמפ אמר. עוד פעם, good deal, two states.
לא, אני חושב שטראמפ הבין, כמו ש...
זה נכון שאחרי זה הוא אמר, הוא כבר חזר בו, אבל...
טראמפ מבין את המצב.
טראמפ יכול לשנות את דעתו.
אני מזכיר לך שאיראן רצו, שלחו מתנגשים לחסל את טראמפ.
נכון.
טראמפ הבין...
אתה אומר, הוא זוכר את זה.
הוא זוכר, הוא זוכר, הוא לא פרייר. הוא זוכר, הוא ראה מה חמאס עושה, הוא ראה איך איראן מתנהלת בעולם, הוא מבין שאחרי כולם, מי עומד אחרי כל החמאס? והחיזבאללה. בסוף זה איראני. איראן היא מדינה במצב כלכלי הכי רעוע שיש. על סף קריסה, את כל הכסף שלה, ממשכנת לטובת השמדת מדינת ישראל. עכשיו היא גם אומרת את זה. אנחנו רק לא הקשבנו. אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל נקודה. עכשיו תחשוב.
התקיפה כנגד איראן תהיה במהלך השנה הקרובה?
שנייה, תראה, יש המנהיג בן 85. לא, תראה, אני לא... אם הפוליטיקאי יהיה פופוליסט ואגיד, אני יודע, ואני לא, אני אומר לכם, ברור שזה יקרה. הנקודת זמן, אני חושב שהיא קרובה, אבל אני לא חושב שצריך להיכנס לזה, אני לא אתן זמנים, אבל אני חושב, אבל צריך להבין, אני רוצה שהציבור יבין את היום. יש שם מנהיג בן 85, שהוא אחראי על הפצצה. עכשיו, הבן אדם ביבובים, אתה יודע, הבן אדם בן 85, האם מדינת ישראל צריכה לשים את כל כולה תחת איום ולהיות תלויה באיש הזה? זה נשמע לכם הגיוני, ולכן ראש הממשלה שהוא הראשון לזהות את האיום. אני זוכר שהוא דיבר בו עם הציור וכולם, התקשורת להגה לו, אבל הוא צדק, הוא צדק, זה איום קיומי, הוא הראשון לזהות, ואני אומר לך ותרשום, תזמין אותי אחר כך לרעיון, הוא הראשון לשנות. וראש הממשלה בנימין נתניהו, עם הביקורת שיש עליו, הוא המנהיג היחיד שעמד בלחצים האמריקאים והכריע את הצי האיראני, והוא המנהיג היחיד שינטרל את האיום הקיומי על מדינת ישראל.
ועל העולם.
ולאחר מכן, נכון, על העולם, אבל בעיקר על כלפינו, ולאחר מכן, אין לי ספק, הסכמי שלום. אני חושב שהשנה, כולם דיברו איתנו בתקשורת, שאוטוטו הממשלה נופלת. אוטוטו, חוק הגיוס, אתה זוכר, זה היה, ממשלה לא הולכת לשום מקום. יש לנו המון מה לעשות.
באמריקה אומרים ש... כל מיני בכירים אומרים שהסכמי השלום, הסכמי אברהם יורחבו.
נכון. זה, 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 זה החזון.
אבל לא שמעת עוד לאן. לסוריה וללבנון.
זה, סעודיה, האירוע החשוב, אני גם שומע את הקולות האלה, אבל האירוע החשוב כרגע זאת סעודיה. הרי בסוף מי מממן את לבנון? מי נכנס לאירוע? הסעודים. הם בעלי המאה.
תגיד, נשיא סוריה העביר מסרים לישראל בימים האחרונים שהוא מוכן באיזושהי צורה להתחיל לדברות איתה?
אני לא יודע, אני שומע שמות.
אז אין שמות, יש.
תראה, אני רק, אני צריך להציג.
העביר מסרים לישראל שהוא מעוניין
לדבר. המנהיג הסורי רוצה לקבל לגיטימציה של העולם כרגע. והוא רוצה לקבל לגיטימציה בין היתר באמצעות ישראל. מדינת ישראל צריכה גם להיזהר.
להזכיר לך מי היה, להזכיר לך שהוא...
הוא היה מדאש, מאלקאידה, זאת אומרת, זה לא חסידום את העולם.
והוא חרז עליו פרס.
נכון, הוא לא חסידום. מצד שני, להזכיר איפה אנחנו נמצאים היום, בזכות בנימין נתניהו, מדינת ישראל, הבת שלי, שקצינה בשלדג, שלחה לי תמונות מהחרמון הסורי. אתה מבין איפה מדינת ישראל, אני מצאת היום, מדינת ישראל שנכנסה כוח של שלדג, שנכנס לתוך סוריה, ומשמיד מפעל איראני לדיוק קטינים.
אתם ישראלים שנמצאים היום בתוך סוריה.
אנחנו באירוע אחר שידנו על העליונה. זה הזמן שלנו להכריע עד הקצה.
חוק הגיוס, לסיום.
תראה, אימו עלינו בהפלת הממשלה, שזה יפיל את הממשלה, לא הולכת
כבר...
יעבור תקציב והממשלה לא תיפול. עכשיו אני רוצה...
יושב ראש הסודי, הממשלה לא תיפול.
אבל אנחנו צריכים לקייל את עצמנו מחדש. ולהגיד, לא שירתת, לא קיבלת. לא יכול להיות שהילדים שלי, כדוגמה, עשו 270 יום מילואים ועכשיו עושים עוד 80 יום. הבן שלי שבא למחיר למשתכן, 40% מהפרויקטים, הם או לחרדים או לערבים. אני שואל אותך, למה מדינת ישראל נותנת היום דירות בבום אל פחד?
שאלת המפלגה שלך.
אני אתן לך את התשובה, למה? למה לחרדים שלא משרתים? תיתן לחרדים שמשרתים. הבת שלי קצינה בשלדג. אם היא תרצה ללמוד רפואה, אחרי 5 שנים עשתה שירות משמעותי למען מדינת ישראל. היא או פאטמה מאום אל-פחם, מי קודמת?
תשובה ברורה, לא?
פאטמה, אתה יודע בכמה אתה מממן את פאטמה הזאת?
כן.
ב-400,000 שקל מסבסד. עכשיו אני אתן לך עוד נתון שהציבור לא יודע. כמה, ב-2023, כמה אחוז מהרישיונות לרפואה ניתנו לציבור הערבי במדינת ישראל?
רבע.
לא, 45%. נתון של משרד הבריאות?
לא, היום, הנתון שאני קראתי אתמול, שרבע מהרופאים שנמצאים, שעובדים בישראל,
לא, אבל אני מדבר איתך, לא, אתה מסתכל על העבר.
אני מדבר, נתון להיום, רבע מהרופאים הם ערבים, אין לי שום דבר, חלילה. הם הרופאים הכי טובים, שחלילה לא ישמע משהו פה זה, אבל אתה מדבר לא על הערבים, אתה מדבר על זה שהיהודים יש להם בעצם...
יש אפליה לרעה.
אפליה לרעה.
של היהודים. עכשיו תבין איפה הבעיה, אני רוצה להגיד לך איפה הבעיה. 45% מהרישיונות הם לערבים ב-2023, וזאת המגמה שמדינת ישראל מובילה. עכשיו, איפה הבעיה? קודם כל אתה מפנה את אותם המשרתים, ויש לא שרתת, קיבלת. ודבר שני, בדקתי מאיפה ה-45%. חלקם אתה יודע מאיזה אוניברסיטאות? הנג'ח בשכם. אתה רוצה לקבל רופאים שקיבלו הכשרה של 7 שנים בחמאס? תגיד, זה מדינה נורמלית מתנהלת ככה? אתה נותן 70 רישיונות לאנשים שלמדו 7 שנים באוניברסיטאות אסלאמיות, שקורות להשמדת מדינת ישראל, זה נתפס? ובמקום זה, תבין, מיטב בנינו, נוסעים לחול, אנשים שחירפו את נפשם למען מדינת ישראל 3 שנים, בגולני, בגבעתי, בנחל, אחר מכן מסכנים את עצמם 270 יום, ושבאים ללמוד לימוד ערב, אומרים להם, לא, 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 אתם תעמדו בצד, יש לפניכם את פאטמה, יש לנו תקן עכשיו לתת להוא שחזר מהנג'ח. זה מה שקורה מדינת ישראל, זאת מדינה בהפרעה. ואני אומר, לא שרדת, לא קיבלת, לא מחיר למשתכן למי שלא שרת, לא באום אל-פחם, לא לימודים אקדמיים, מדינת ישראל מסבסדת ערבים שלא עושים דבר למען מדינת ישראל, ב-2.4 מיליארד שקל לשנה, בדוק, 2.4 מיליארד, אני כתבתי על זה מאמרים. לא הגיוני. עכשיו, דבר אחרון, שירות המדינה, מי מקבל תעדוף היום בשירות המדינה? ערבים וחרדים. עכשיו, יותר מזה, אם יבוא חרדי ששירת וחרדי שלא שירת, אסור לו לשאול, במדינת הפוגרס, המתקדמת והנאורה, אסור לך לשאול חרדי, האם שירת בצבא? ואת זה אני הולך לשנות. לא שירתת, לא קיבלת. ועכשיו, שבאתי עם החוק, דיברתי עם ראש הממשלה על החוק הזה. עכשיו, אתה יודע, חרדים, מטבע הדברים התנגדו, כי הם לא משרתים. ואמרתי לראש הממשלה, אני חושב, זה החוק שחייב לעבור, למען ילדינו. אמר לי, אני רוצה לקרוא אותו. חזר, אמר לי, חוק מצוין. אבל עם כל זה, כבוד שזה מצוין, החרדים היה להם קשה. ובסוף, ועדת שרים זה עבר, קריאה טרומית זה עבר, דנים בזה בחוץ וביטחון עכשיו. זה האירוע. לא שירת, לא קיבלת, ואני אומר לכם, זה מתחיל את החברה הישראלית מחדש, וסוף סוף, המשרת, נעקר את ציבור המשרת, ויהיה תגמול לאנשים ותמרוץ לאנשים, באמת, שאנחנו יושבים פה עכשיו שנינו ומדברים, הם נמצאים בבוץ כפשוטו, בעזה. הם אוטוטו, יצטרכו להיכנס או בשלג המרעיב ביופיו בסוריה, ומסכנים את עצמם למעננו, ולכן מדינת ישראל צריכה להגיד, לא שירתת, לא קיבלת, אבל אם שירתת, תקבל.
משה סעדה, תודה.
תודה לכם. תמיד זה נראה לי, אבל תמיד שאני בא, זה נראה לי קצר מדי.
40 דקות.
וואו, תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.